שלום לכולם. אנחנו עצרנו בפעם הקודמת בסיפור המדהים של שבט דן העולה צפונה, ועל הדרך לוקח את הנכד של משה רבנו, ועל הדרך לוקח גם את הפסל ואת המסכה ואת הטרפים שהוא עשה בשבילו. ותהינו לעצמנו מה באמת העניין של כל הסיפור הזה. כאילו, למה שמואל הנביא הכניס את הסיפור הזה לסוף ספר שופטים? בפרט שזה קרה בתחילת התקופה, זה קרה בתחילת תקופת השופטים. ושמואל בוחר לשבץ את זה באירועים שבסוף. וראינו שהכותרת והסיומת של הפרק הזה, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. וראינו, אפשר לקרוא לזה אסקלציה, זאת אומרת, ההידרדרות, כדור השלג שמתדרדר, זה מתחיל מסיפור מאוד אזוטרי כזה, סיפור קטן מהחיים, איזה אנקדוטה קטנה, איך הבן הזה גונב מאמא שלו כסף, ואיך זה מתגלגל מתוך זה שהיא מקללת את הגנב, והגנב זה הבן שלה, והיא קללת הגנב, ואת האימא של הגנב, וכן הלאה. איך מזה מתגלגל ששבט שלם בישראל סוטה מן הדרך ומאמץ לו עבודה זרה? כדור שלג שמתגלגל. וראינו שבתוך כל הסיפור הזה מופיע ביטוי אחד מאוד מעניין, ואני רוצה טיפה להדגיש אותו, שבשיעור הקודם מישהו ניגש אליי אחרי השיעור והעיר את תשומת ליבי לרעיון הזה שאני אגיד לכם. שכשהם פוגשים אותו לראשונה, שבט בני דן, החמשת המרגלים, הם מזהים אותו בקולו, זה אומר שהוא באמת היה אדם מאוד מפורסם, כמו שחזל אומרים, הנכד של משה רבנו, היה בבית לחם, והם היו באזור בית שמש, ובכל זאת הם הכירו את קולו, זיהו את קולו מבעד למחיצה שהייתה שם, או בחדר השני, ואז הם אומרים לו, אני קורא בפרק י' ח' פסוק ג', המה עם בית מיכה, והמה הכירו את קול הנער הלוי, ויסורו שמה ויאמרו לו, מי הביאך הלום? מה אתה עושה פה? כאילו, מי הביאך הלום? והביטוי הלום, בכל מקום בתנך, אפשר לבדוק את זה כמובן, אנחנו נפגוש את הביטוי הזה בעוד כמה מקומות, הוא ביטוי של מלוכה. אל תקרא ולום, נאמר למשה, שאל נעליך מעל רגליך, אל תקרא ולום, אומרים חזל על המקום, אין אתה מלך, לא תקבל את המלוכה. דיברת אליי עד הלום, אומר דוד המלך, עד הלום, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא מלך לעולם. אז מה בעצם הם אומרים לו? מי הביאך הלום? והרעיון היה של מה שאמר הבחור, זה שבעצם הם כאילו אומרים לו, אתה שראוי להיות המלך של עם ישראל? אתה שיכול להיות המלך של עם ישראל? אתה פה עובד בפונדק דרכים? זה מה שמצאת לך לעשות? והוא באמת מספר כזו, וחזו עשה לי, והזכרני לכהן. ואז כשבאים בסוף ומושכים אותו איתם, הם אומרים לו ככה. הם אומרים לו, הוא שואל אותם, מה אתם עושים? הוא רואה אותם לוקחים את הפסל, את האפוד, ויאמרו לו, החרש, שים ידך על פיך ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן. הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. כן? ומה שהוא העיר הערה, הוא אמר, מה זה בישראל? כאילו, זה נראה, אני תמיד חשבתי באמת על הפסוק הזה, כאילו, זה בכתיבת הפסדו, כאילו, הכניסו בדברי מילה, הם עושים כאלה זה דבר נורא שמתאים לכנענים, והם אומרים, אתה תהיה כהן למשפחה בישראל. הם תחת בית השכי, הם מחזיקים את הפסל, במקום השני את הטרפים, מסכות ועניינים, ואומרים לו, אתה תהיה כהן למשפחה ולשבט בישראל. ומה שהוא הציע, זה שבעצם הם רומזים לו, מי הביאך הלום? אנחנו נקדם אותך. אתה עכשיו הופך להיות כהן של שבט, ואתה עוד תהיה בישראל, אתה עוד תהיה המלך של כולם. אתה תראה מה נעשה ממך. תבוא איתנו ונעשה ממך את מה שבאמת אתה ראוי לו. זאת אומרת, אתם רואים עכשיו מכאן שבאמת הכותרת, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זה בענייני שלטון, זה בענייני ההתנהגות הציבורית. זה לא רק בעניינים שכל אחד שותה קפה, שלי שותה תה, זה עושה ככה וזה עושה ככה. אלא באמת בכל עניינים שקשורים להנהגת הציבור, יש פה איזה מין, כל אחד עושה דברים שלא ישוערו. והנה הדוגמה. כן, אז מי יביא לך הלום, ותהיה ראש משפחה, ראש כהן למשפחה ולשבט בישראל. המילה בישראל. דיברנו על זה גם, וזה סיימנו את הנושא, שהם הולכים וכובשים, אם אני זוכר נכון קראנו את זה, ואם לא תזכירו לי, ההתנפלות שלהם על לייש. ומה בדיוק קורה שם? אולי באמת לא דיברנו על זה. רק דיברנו שהם עולים, ודיברנו קצת על השוד, ושהם שודדים, האופן שבו הם שודדים. אז בואו נסיים את פרק י"ח, נסיים אותו בקריאה, תראו מה כתוב. הם מגיעים, נדמה לי שכן הזכרתי את זה, שהם שורפים את לייש, ואילו יהושע בן נון בסך הכל שורף שלוש ערים בארץ ישראל, את יריחו, שזה מצווה, שהיה חרם, הוא החרים אותה, את העי, זה היה טקטיקה, שהם היו צריכים לכבוש אותה באופן הזה, שהעורב ישרוף את העיר, ואז יש סימן, והסתובבו והתקפו אותם, ואת חצור, שהיא באמת אם כל הממלכות, עיר של עבודה זרה, ועד היום ועד בכלל רואים שם את השריפה, דיברנו על זה כשלמדנו על דבורה, יבין מלך חצור. אבל את שאר הערים, אין סיבה לשרוף, רוצים לגור שם, באו להתנחל. ואילו פה אתם רואים שהם באים באיזו התנפלות כזאת, פראית, ושורפים את העיר. אתם הולכים לגור שם, מה אתם שורפים אותה? תשאירו אותה. מה, יש בעיה, יש עבודה זרה, יש זה, אז תשרפו עבודה זרה. לא צריך לשרוף את כל העיר. בעצמם. אבל בכל זאת זה צדיקות, זה שלהם וזה שלהם. שלא יריבו, האלים, שיהיה נקי, שטח סטרילי. ושימו לב איך העם הזה מתואר, הזכרנו לשוב את הצידונים, דבר אין להם עם אדם, ואין יורש עצר, להם אין מלך, הם לא צריכים מלך, כי הם העם שסוחרים, מלך שזה דיברנו, אם אני זוכר נכון, והיא בעמק אשר לבית רחוב, היבנו את העיר וישבו בה. אגב, מאוד מעניין, רמז אחד שזה שלא דיברנו, ודאי לא בפעם הקודמת, אלא אולי כשלמדנו את סיפור דבורה הנביאה, תסתכלו בשירת דבורה פרק ה', שופטים פרק ה', ותגלו שבעמים שהיא, שבטים שהיא ביקורתית, למה אתם לא באים לעזור, היא כוללת גם את שבט דן. ותראו מה היא אומרת על שבט דן. ראובן לא בא לעזור, כן? גדולים חיקיקי לב, גדולים ראובן גדולים חיקרי לב, פסוק י"ז, גלעד בעבר הירדן שכן, ודן למה יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון. מה זה מין, איזה טיעון זה? דן למה יגור אוניות. כלפי דן היא זה אמירה מאשימה. למה דן לא בא לעזור? הרי הוא שבט צפוני, הוא נמצא בצפון, זה הכי קרוב, זה כמו נפתלי, כמו אשר, כמו יששכר, שהם מחרפים נפשם למות, זבולון, עם חרף נפשו למות, אז דן יצא עכשיו בעמי הצפון, תבוא לעזור. כאן אגב רואים שבאמת המעבר צפונה היה לפני דבורה. והסיבה היא מסבירה למה. למה? הוא יגור אוניות. מה הקשר של דן לאוניות? אפילו אוניות עץ לדבניאס שיגיעו לכנרת הוא לא משיט. אז מה הוא פחד מאוניות? מה העניין יגור אוניות? כן, שון יגור בפחד. יפה מאוד. דן, כאילו הוא לא יכול לבוא לעזור לה, כי הוא בכוננות מתמדת. למה הוא בכוננות מתמדת? מאז שהוא כבש את לייש, ששייכת לצידונים, והצידונים הם סוחרים, דן כאילו כל הזמן אומר, יבוא יום ויגלו שכבשנו את העיר הזאת, מי יבוא לתקוף אותנו? הצידונים. אז הם עכשיו בכוננות מול הצידונים, יגור אוניות, הם מפחדים מהצידונים, ולכן הם לא באים לעזור, לא יכולים, הם לא פנויים לדבר. כן? רואים את זה שאומרת את זה בצורה ביקורתית. למה יגור אוניות? אתה כבר גר שם כבר 120 שנה, עוד לא תקפו אותך, למה? מי זוכר בכלל שכבשת את זה? אבל הוא עוד נמצא במקום הזה של המלחמה על לייש, עם שקט ובוטח, דבר אין להם עם אדם, ורואים את הכתיבה שהיא בעצם כתיבת פסדור, היא כתיבת הגזמה. יש פה איזו הגזמה, הם מתנהגים בצורה פראית. ושימו לב את הסיומת, נקרא את הפסוקים האחרונים, ויקראו, כן, ויבנו את העיר וישבו בה, ויקראו שם העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל. כן, למה נסיר ספק, שלא אתה קורא פה עכשיו סיפור של שבטים ברברים מגרמניה או מערב הסעודית, אתה לא יודע מאיפה, אתה קרא את הסיפור על בני יעקב. כן, דן על שם דן בן ישראל, אשר יולד לישראל. ואולם, ליש שם העיר לראשונה. למה צריך להחזיר לנו את הסיפור ולהגיד, לעיר הזאת קוראים ליש? כי אמנם זה דן, והם כבשו והם ירשו את הארץ, אבל לא זאת הייתה כוונתי, אומר הקדוש ברוך הוא. שלכבוש את העיר עם עבודה זרה, ובשביל איזה עבודה זרה, שזה יעפתי מפה את הכנענים, ונתתי להם לרשת את הארץ במקומכם. כמו שדיברנו אז, כשלמדנו את שופטים פרק א', הפסוק האחרון זה, וגבול האמורי ממעלה הקרבים, מן הסלע ומעלה. אילו, היה צריך להיות כתוב, מן הסלע ומטה. כי דרומה זה למטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רומז, כאשר עשיתם, כן אעשה לכם. עוד מעט ואני אעיף אתכם מפה. אם זה הכיוון שאתם הולכים אליו, לא מורישים ולא מורישים ולא מורישים, זה מה שיקרה. אז גם דן, אתם כובשים, אבל באים עם הפסל שלכם, אז ליש, שם העיר ליש. זה לא תפס הכיבוש הזה. מה? נכון גם בלוז, גם דיברנו על זה בלוז היה מקרה אחר שבני אפרים, בני יוסף, הם משלחים לחופשי את האיש הזה שגילה להם את הפתח של העיר, והוא הולך צפונה ובונה עיר בשם לוז. ולמה מספרים לנו את זה? שוב להראות, הנה, הוא דבק בשם המקורי. כשבני ישראל לא מתנהגים בצורה נאותה, אז כאילו הארץ נשארת עם שמות כנעניים. ואולם לה יש שם העיר לראשונה, ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהון נתן בן גרשום בן מנשה, רואים שזה משה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני, עד יום גלות הארץ. כן, תפר לעצמו משרה טובה, לו לא ולבניו, צאצאי משה, תראו במה הם עסוקים. מזעזע. מה זה עד גלות הארץ? האם זה עד גלות שבט דן? האם זה כל ימי היות המשכן בשילו? כמה זמן זה היה? אנחנו רואים שאחר כך ירובעם מחדש את זה, עושה עגלים בדן ובבית אל. זאת אומרת, המקום כבר יש לו מסורת קדומה. שזה ליש ולוז, בדיוק. יפה מאוד. ליש ולוז. מעניין. וישימו להם את הפסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. שהם? הערים הללו, כן. זאת אומרת, בעצם במקום להקרין איזשהו, ודאי בית אל, שהיא אמורה להקרין את אבותינו, את אחיזת הארץ, המקום שהגיע אברהם אבינו לשם, יעקב אבינו, בונה שם מבטיח שהוא יבנה מזבח להשם, בית להשם, בדיוק שם קורה את הפעולה ההפוכה. אז הנה הגענו, סיימנו את מעקב שבט דן, על כל נוראותו, עבודת אלילים. מה למדנו מכל הסיפור? הסיפור הזה לא נתפס לבד, יש לו המשך. הסיפור הבא שאנחנו הולכים לקרוא, להתחיל אותו היום ולהתגלגל איתו קצת, הוא אותו מבנה, אותו סיפור בדיוק, ואפשר לראות את זה. שוב, אנקדוטה, סיפור על אדם בודד, איש אחד, גנב קטן ושפל, האימא שלו עם התסבוכים שלה, ואיך שזה יתגלגל, ובעצם רוצים להראות איזה כוח השפעה יש לאדם אחד. היה פעם פרסומות של קקל, מספיק מטורף אחד או טיפש אחד שידליק יער שלם. אז הנה לנו הטיפש האחד שידליק את היער השלם. אז כמובן שצריך תנאי מזג אוויר, צריך דלק, צריך עצים יבשים, צריך עוד קצת דברים, רוח מזרחית, חמימות, ומספקים את זה. כן? אז יש לנו את הדלק בצורת האימא הזאת שמקללת ומגלגלת ועושה את הפסל. יש לנו את הרוח המזרחית של שבט דן, חמי מוח, חמי מזג, כאלה שמלבים את הלהבות, והנה מזה התגלגלנו, הנה מסר לדורות. כן? מתוך אדם אחד, תראי שאדם אחד יכול להרוס עם שלם. רוצים דוגמתו בעולם הזה? רצח רבין. כן? אדם אחד, מה היה מסוגל היה לעשות? אלמלא הקדוש ברוך הוא חפץ בקיומנו פה בארץ הזאת, היינו מוצאים את עצמנו מקומות רחוקים מאוד. ולו יכולנו להגיע למלחמת אחים עקובה מדם. בלי שום ספק שזה היה אחד הניסיונות הגדולים שעמדנו בהם. ואדם אחד, אדם אחד, לא שאל רשות מאף אחד, לא קיבל ברכה של אף אחד, לא התייעץ עם אף אחד. רוצחו של רבין. טיפש אחד. טיפש אחד. אז זה מסר לדורות. שאפשר לראות לו מסרים רבים עדנה. אז אנחנו מקשיחים לסיפור שהוא באמת הנורא מכל. האם תשימו לב, המקבץ הזה של שני הסיפורים, יש בו את כל המרכיבים שאסור שיהיו. עבודה זרה, והנה לקראת גילוי עריות, והסיומת שפיכות דמים. איומה ונוראה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מה עוד צריך כדי שנרגיש את נוראותו של ספר שופטים? אין דור שכולו הבל, שנים מבוזבזות, מיציאת מצרים ועד הנה, מה עבר עלינו? זה ספר באמת מדכא. למרות שפעם שלח לי מישהו אס-אמס, כנראה שהוא שמע את השיעורים והמכון, ושלח לי יום אחד אס-אמס, האם להגיד הלל עם ברכה ביום העצמאות של מדינת ישראל? אחרי ששמעתי את השיעורים בספר שופטים, אין לי ספק שצריך להגיד הלל על יום מדינת ישראל. אז אולי בגלל זה שמואל הנביא כתב, סיים את הספר באקורד כל כך צורם ולא נעים, ורוצה ללמד אותנו שדעו שאפשר להיות במקום מאוד נמוך. אז כדאי לעשות משהו, הנה המסר לדורות. אז בואו נלך למקום הכי נמוך, סדום ועמורה. רק שזה בהרים הגבוהים. ויהי בימים ההם, פרק י' פסוק א'. ויהי בימים ההם הוא מלך אין בישראל. ויהי איש לוי, שימו לב שוב, איש לוי. כמו שהסיפור המשיך בסיפור שבט דן ופסל מיכה, אחרי שסיפרו על פסל מיכה, סיפרו על איש לוי, נער הלוי. אז פה זה מתחיל מאיש לוי, ויהי איש לוי, גר בירקתי הר אפרים, ויקח לו אישה, פילגש, מבית לחם יהודה. שוב לוי, ושוב בית לחם יהודה, ושוב הר אפרים. כן, תראו את אותם אנשים, אותם מחוזות, אותם שמות מוכרים. כן? בית לחם יהודה זה המקום שמנו הנער עזב בסיפור הקודם. הר אפרים זה המקום שאליו הוא הגיע ומשם הוא נלקח צפונה, לעבודת אלילים קבועה לכל הדורות. ובית לחם יהודה שמשם הוא יוצא. מה זה מלמד? תכף נראה את זה. בסדר? לא נמהר. בוא נראה מה זה אומר. בכלל, מה זה פילגש? אתה שואל ישר, מה זה פילגש? ודווקא מבית לחם, המבלי אין מקומות אחרים לקחת פילגשים, רק מבית לחם. תכף נעקוב אחרי זה, זה מעניין. ויהי בימים ההם הוא מלך בישראל, ואיש לוי גר בירקתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. ותזנה עליו פילגשו. ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. שנה וארבעה חודשים ברחה מהבית. עזבה את בעלה וברחה חזרה לבית אביה. ויקום אישה. אישה עם הפיק בהי. כמה רומנטי. האיש שלה. כן? בשביל להחזיר אותה הוא חייב לשים הפיק בהי, אחרת היא לא תרצה לחזור. ויקום אישה. וילך אחריה לדבר על ליבה, להשיבה, תשימו לב שיש פה קריב וכתיב, להשיבה, להשיבו. מעניין, תמרור, תמרור קטן. את מי הוא רוצה באמת להשיב פה? מה הוא רוצה להשיב? אותה, אותו, מה קרה? ונערו עמו, וצמד חמורים, ולא מספרים איפה הם נפגשים, אבל אנחנו מניחים שעל שפת הבאר, כי מיד כתוב, ותביאהו בית אביה, ויראהו אביה נערה, וישמח לקראתו. שמחה וססון. את אביהו. כתוב, את אביהו, בית אביה. היא הנושא. הוא הולך לדבר אל אישה, אל אשתו, חוזר לבית לחם יהודה, והיא כנראה פוגשת אותו אחרי שנה וארבעה חודשים על שפת הבאר. אם מחפשים איזה אישה, אז זה המקום. סיפור כזה על ניצול שואה שחזר אחרי חמש שנים באושוויץ, והוא לא ידע איפה המשפחה שלו התחבא. אז הוא ראה ילדים, נערות משחקות ברחוב, והוא שמע שהם קוראים לאחת הבנות בשם של הבת שלו. שהוא עזב אותה, הייתה תינוקת, ועכשיו היא נערה בת 12, בת 6, ועכשיו היא בת 12, ואז הוא התחיל לעקוב אחריה, אז עכשיו היא ראה אתה איזה מוזלמן כזה רודף, הולך אחריה, אז היא התחילה לברוח מהר, תצטה לחמוק, אז הוא היה צריך לרוץ אחריה, אז היא עוד אותו ברכה. כמובן נכנסה הביתה וסיפרה בהיסטריה שזה מישהו רודף אחריה, ואנשים שניצלו מהשואה, עוד כזה סיפור, ואז נפתחה הדלת, הוא דפק בדלת, ועד שזיהו אותו, ואז רק לתאר איחוד משפחה כזה, אדם שיצא מאושוויץ, אז פה זה לא ככה. היא ראתה אותו, לא כתוב איזה רגש, כתוב רק ותביאה הוא בית אביה, אבל אבא שלה שמח מאוד לקראתו. באופן ממש יוצא דופן. הרי אשתו, הבת שלו ברחה ממנו. מה הוא שמח שהוא בא לקחת אותה בחזרה? טוב, הוא בא על ארבע, בטח הביא עוד פעם לדוניה, הביא איתו עוד כל מיני דברים. סיפור מוזר ביותר. סיפור מוזר ביותר. סליחה. אגב, שימו לב דבר מאוד מעניין. האם היא באמת זינתה? מה היא באמת עשתה? ולמה היא ברחה מהבית? למה היא ברחה? אם היא זינתה, אז אפשר לזרוק אותה, נכון? שיקח אחרת. אולי אפילו אסורה עליו. אם אישה מזנה באמת, אז היא אסורה לבעלה. פה, תגיד, אולי הוא לא יודע, הוא רק סתם... אומרים חזל, בסך הכל מה שקרה, זה שהיא בישלה לו אוכל, והוא במרק מצא זבוב. אחד האמוראים אומר זבוב, והשני אומר שערה. מה ההבדל ביניהם? כי שערה זה פשיעותה, וזבוב זה אונסה. היכול היה אחראית שלא ייכנסו זבובים לאוכל. אם הוא היה קדוש, אלוקים קדוש, הזבובים היו עוזרים לו ולא מפריעים לו. אבל שערה זה השמטה. טבחית צריכה ללבוש כיסוי ראש. מה שערות נכנסות למרק? אז מה זה ותזנה עליו פילגשו? אז למה היא בורחת? ולמה זינתה עליו פילגשו? אז קודם כל, למה זה כתוב זינתה? בסך הכל מצא זבוב, כאילו. עשה מזבוב זינתה. שלא תדעו מצרות. אין? אדם קפדן, יהיר, קשה לחיות איתו. הוא מצא זבוב במרק ועשה מזה כאילו מי יודע מה. איך אני יודע שהיא לא באמת זינתה והוא עשה מזה כאילו זה זנות? עשה מזה רעש גדול. א', כי היא ברחה, לא יכולה לחיות עם הבן אדם הזה יותר. ב', כתוב ותזנה עליו. ותזנה עליו. אם זה זנות אמיתית, לא צריך להכתיב עליו. מה זה ותזנה עליו? זנות זה דבר מקובל על פי חוק. לא צריך המילה עליו. ותזנה פילגשו. אז ברור שהיא זנתה. אם היה כתוב ותזנה פילגשו, לא היינו יכולים להגיד שום דבר. לא אנחנו ולא חזל. אבל מזה שכתוב ותזנה עליו, פירוש הדבר, שהוא עשה מזה. עיסה גדול. לכן חזל חיפשו על מה הוא התעצבן. כעס עליה, כאילו אפשר לחשוב מה קרה, קצת פרופורציות בן אדם. אז היא בורחת. ולכן הוא מתגעגע. הוא הבין שהוא עשה טעות, ורוצה להחזיר את האישה אליו. מה שנשאר לנו עדיין בתעלומה פה, זה למה אבא שלה כל כך שמח לקראתו. מה הוא כל כך שמח? בואו נמשיך לקרוא. וכתוב פה, ויחזק בו חותנו, ואני הייתי מוסיף, בקום ויחזק בו, גם ויחזיק ממנו, מחזיק ממנו, מחזיק בו, רוצה שהוא יישאר, ויחזק בו חותנו אבי הנערה, וישב איתו שלושת ימים, ויוכלו וישתו וילינו שם. כן? הוא והוא. כן? נראה שהגברים פה באמת, הם אוכלים אגב שלושה ימים, אז מי עושה כלים, מי מבשל? יש פה החותנת, לא מוזכר עליה שום דבר, גם הפילגש כבר לא מדברים עליה כאילו שום דבר. והיא ביום הרביעי, שלושה ימים הוא עשה, אגב כאן רואים, זה באמת חגיגה כזאת של נישואים מחודשים, כאילו עושים מעין טקס נישואים מחודש, שבע ברוכס כזה, לא בטוח שבאמת על פי הלכה צריך לעשות, זה זה לא ממש מחזיר גרושתו, זה מחזיר בורחתו, ברחה ממנו. אבל לא בדיוק צריך לעשות שבע ברכות שמחזיר את זאת שהיא ברחה ממנו. לגמרי, לגמרי. לפי הרמב״ם, פילגש זו אישה חוקית לגמרי, שכל האיסורים של אשת איש חלים עליה, וצריך לגרש אותה בגט כמובן, אלא מה ההבדל בין פילגש לאישה רגילה? זה כתובה. ולכן רק מלך מותר בפילגש, כותב הרמב״ם. רק מלך מותר בפילגש. אז שאלה על הרמב״ם. איך הטיפוס הזה מחזיק פילגש? מעניין. חשוד. משהו. בכל אופן, הרמב״ם, אנחנו נראה בהמשך, שיש לו הפסוקים איתו. הרייבד חולק עליו, אחרים חולקים עליו, הראש חולק עליו, אבל בהגדרה של המושג פילגש. אבל ברמב״ם, לפי פשט המקראות, זה עובד ב-100%.
זה
מן מלכי לוויים, אתה אומר, מן מלכי רבנן. אם זה היה מסתכם רק בלוויים, היינו אומרים, אשרנו. אבל זה כנראה כל ישראל ככה. כל איש עשיר חושב את עצמו מלך. קצת מזכיר לנו פוליטיקה עכשווית, בלי לרמז רמיזות. בוא נראה הלאה. והיא ביום הרביעי. היום הרביעי הופך להיות יום משמעותי ביותר. ויהי ביום הרביעי וישכימו בבוקר ויקום ללכת. ויאמר אבי הנערה אל חתנו. כן, תראו איזה אינטימי כזה, הוא נהיה חתנו. אבי הנערה אל חתנו. סעד לבך פת לחם ואחר תלכו. אתם מתכוונים ללכת? יפה. בכל זאת, בואו, ארוחת בוקר. אפשר ללכת בלי ארוחת בוקר. וישבו ויוכלו שניהם יחדיו וישתו. כן? משהו כזה אישי, אוכלים ביחד. עד עכשיו חגגנו את שובך ואת שלום הבית. עכשיו חוגגים את אני ואתה. ויאמר אבי הנערה אל האיש, אוהל נבלין ויטב לי בך. בוא, תשאר עוד לילה. בסבבה, כמו שאומרים החבר'ה. מה?
עכשיו איש ולא חותנו.
ויאמר אבי הנערה אל האיש, הוא לא חתן, הוא איש. יפה, עלה למדרגת איש. ויאמר אבי הנערה אוהל אל האיש, אוהל נא ולין ויטב ליבך. ויקום האיש ללכת, ויפצר בו חותנו, וישב וילן שם. כן, ביום השני, ביום הרביעי, האיש, החותן, הצליח להשאיר אותו עוד לילה. מה זה כל כך חשוב לו? בוא נראה הלאה. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה, סעד נא לבבך, והתמהמהו עד נטות היום. ויאכלו שניהם. כבר היה בסרט הזה אתמול. עושה לו מהדורה חוזרת גם היום. יפה מאוד. הפעם זה לא יחדף. ויאכלו שניהם. ויקום האיש ללכת, הוא ופילגשו ונערו, ויאמר לו חתנו אבי הנערה. עכשיו חותנו, אבי הנערה. קודם אבי הנערה, חותנו. הנה נרפה היום לערוב. בטח, הוא גרם לזה שהם השתקבו עד הצהריים. עכשיו הוא אומר, תשמע, היום כבר ירד. לינו נען, הכנות היום, לין פה, ויטב לבבך. וישכבתם אחר לדרככם, והלכת לאוהליך. עוד פעם רוצה להשאיר אותו לילה. מה הסיפור? תן לו ללכת, הוא רוצה ללכת. נכון? אם אתה לא רוצה, אתה רוצה להשאיר את הבת שלך פה, לא רוצה לקחת אותה, אבל לא מסתבר שהוא רוצה, הוא רק מעכב אותו. אז למה הוא כל כך שמח שהוא חזר, אם הוא לא, אם הוא רוצה שהבת שלו תישאר פה?
גם למה הוא מדבר כל כך הרבה, הוא חוזר על עצמו בכל פעם, אם הוא נרפא, נערוב.
כן, טוב, הוא מתאר את המצב, זה תיאור מצב.
אבל אחר כך
ילך לנות היום, כן, כן. ולא הבא האיש ללון, הוא הבין שזה לא ללין, אלא ללון, כן, זה פה, רוצים להשאיר אותי פה. ויקום, וילך, ויבוא, עד נוכח יבוס, היא ירושלים, ואימו צמד חמורים חבושים, ופילגשו אימו. כן, זה נראה שהוא כאילו יוצא בהפגנתיות, ומסתלק. עצרנו באמצע המתח. מה קרה פה? מה קרה? סיפור מוזר והזוי שלא מובן מה עניינו. מילא בסיפור הקודם, אנקדוטה של פסל מיכה, חוש ההומור עבד יפה, יכולנו קצת לצחוק על עובדי עבודה זרה, על הטמטום שיש שם, על הכסף החם שעובר מיד ליד. פה זה נראה מאוד מוזר. נראה מאוד מוזר. אז בואו נעצור פה, בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך כאן.